שיעור לרפואתו של יואל אפרים בן ליבה דוברה. נעסוק במעשה מאוד ידוע, ננסה אולי לתת בו כמה תובנות אולי פחות ידועות. נקרא אותו בפנים, אני יכול לקבל גם דף, אז אני יודע מה קורה אצלכם, יש לי דף שלי. תודה, תודה רבה. מקור אחד, אמר רבי יוחנן, מה דכתיב אשרי אדם מפחד תמיד ומקשה ליבו יפול ברעה? על קמצא ובר קמצא, אני כבר מתרגם ישר לעברית, כדי ש... סימולטנית, כלומר תסתכלו ואני מתרגם ישר לעברית. על קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים, על תרנגול ותרנגולת חרבה תורמלכה, על יתד של מרכבה חרבה ביתר. אנחנו נעסוק רק בסיפור הראשון. רגע, האמת היא שיש פה תרגום, אני רואה, כן, כבר תרגמתי, אז אנחנו יכולים... אני אקרא מהסיפור עצמו, אתם תבדקו אם אני מתרגם נכון. אבל יש לי בשביל תרגום. על קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים, כן, איש אחד, אותו אדם שאוהבו קמצא ושונאו בר קמצא, ערך סעודה, אמר לשמשו, לך הזמן לי את קמצא. הלך והביא לו את בר קמצא. באו מצאו שהוא יושב, כלומר, בעל הסעודה, שאנחנו לא יודעים את שמו, מצא את בר קמצא יושב, אמר לו, הרי אתה שונא שלי, מה אתה עושה כאן? קומצא. אמר לו, אילו באתי, ינח לי ואתן לך את דמי מה שאוכל ואשתה. אמר לו, לא. אמר לו, בר קמצא כמובן, אתן לך דמי מחצית סעודתך. אמר לו, לא. אמר לו, אתן לך דמי כל סעודתך. אמר לו, לא. תפסו בידו, הקימו והוציאו. אמר, הואיל וישבו חכמים ולא מיחו בו, משמע שהם מסכימים למעשה שלו. אלך ואלשין הלב לפני המלך. בא ואמר לקיסר, מרדו בך היהודים. אמר לו הקיסר, מי יוכיח? אמר לו, שלח להם קורבן. הוא ראה, אם מקריבים אותו. הלך ושילח בידו עגל משולש. כשהלך בר קמצא, הלך עם העגל, הטיל בו מום בני בשפתיים, ויש אומרים בדוקים שבעין, בריסים כאן. מקום שאצלנו נחשב מום, ואצלם אינו נחשב מום. רצו חכמים להקריב אותו, למרות שזה אימום משום שלום מלכות. אמר להם רבי זכריה בן אבקולה, שיאמרו בעלי מומים קריבים למזבח. חשבו להורגו את בר קמצא, שלא ילשין. אמר להם רבי זכריה, יאמרו מטיל מום בקודשים ייהרג. אמר רבי יוחנן, הנה ותנותו של רבי זכריה בן אבקולה, שחריבה את ביתנו, שרפה את היכלנו, והקליטנו מארצנו. כן, הסיפור מעלה כמובן הרבה מאוד שאלות, כמו מישהו מתרגז שזרקו אותו מאיזה מסיבה. זאת אומרת, אני אלך ואני אדבר עם הקיסר, מה הקיסר, שכן שלו, חבר שלו, כדי, עובד יחד איתו, כן? הקיסר יושב ברומא, והוא יושב כאן בירושלים, והוא אומר, אני אלך לקיסר, אני אספר לו סיפור, והוא ידבר איתי. משהו נראה כאן תמוע בדבר הזה. ובאמת הבאתי כאן את אפרון, אומר את זה לגבי כמה סיפורים. תראו כסיפור האמור עם כל האלמנטים המושאלים והמלוקטים שרואה איננו מותיר אבן על אבן, הוא מגלה בעליל את אפסיות ערכיותו לגבי שחזור מאורעות היסטוריים בדוקים ומתעמתים. מול המסורת הארץ ישראלי מצייר צלמוד הבבלי את המלך בר קוזי והלום שלה. זה כבר כל מיני סיפורים שלא רק שם, אנחנו נעסוק פחות בשאלות בר קוזי ומה שקורה שם. והמסקנות האלה הם מכאן. בכל אופן, אנחנו רואים את ההתייחסות המכובדת שלו למקורות של חז"ל בדבר הזה. המעשה באופן כללי מורכב כאן משני מעשים שהקשר שביניהם נראה די מקרי וקצת רופף. באירוע הראשון זה הסעודה והתוצאה שלה, הגירוש המעליב של בר קמצא, והעובדה שחכמים שתקו על זה, וההחלטה שלו להסיט בחכמים את קיסר רומא. יש לנו גם אירוע שני. בר קמצא הטיל מום בקורבן שהקיסר שלח, ורבי זכריה בן אבקולס מופיע כמי שמנע מהכהנים החלטה נכונה בזמן אמת כדי לפתור את הבעיה. רבי יוחנן מאשים את שני המשתתפים העיקריים בחורבן ירושלים. בהתחלה הוא מאשים את בר קמצא, ובעיקר את יריביו מן המשתה, כלומר את בעל המשתה ואת חכמים ששתקו, ובסופו של המאמר הוא מאשים את רבי זכריה בן אבקולס בגורם לחורבן. מכל מיני סיבות שתכף נדבר עליהם, אני אעסוק קודם במעשה השני ואחר כך נעסוק במעשה הראשון. כלומר, נעסוק קודם כל בסיפור של רבי זכריה בן אבקולס, ונחזור אחר כך לסיפור של קמצא ובר קמצא. מה זה אינוותנותו של רבי זכריה בן אבקולס? מה זה בכלל אינוותנות? בכמה מקומות משמע שאינוותנות זוהי ענווה. כן, הסיפור הידוע של הגר שבא להתגייר לשמי וגרש אותו, וקרא אצל שלושה אנשים, והילל קיבל אותו, אמר לו, אנוותן הילל, יניחו ברכות על ראשך. יש לנו כאן במקור שתיים. ינוחו ברכות על ראשך, שקירבתני תחת כנפי השכינה. בסדר, שם משמע שאינוותנות זאת ענווה. אגב, הבאתי פה, אני רואה גם את משה עמית בתולדות הקיסרות הרומית, ואת ההתייחסות המאוד מסויקת שלו לאמינות של חז"ל בתיאור היסטוריה. נראה גם לא שחז"ל זה סתם איזושהי מחרוזת אגדות וסיפורי מעשיות. אנחנו כמובן נבדוק את זה. כאן באמת אנחנו מדברים בהלל על ענווה. איפה הסיפור של זכריה בן אבקולס קשור בדיוק בענווה? זה לא ברור. נסתכל רגע בתוספתא. התוספתא במקור שלוש עוסקת במשהו שקשור בטלטול מוקצה בשבת. בית הלל אומרים, מגביהים מעל השולחן עצמות וקליפין. עצמות וקליפין הם דברים שאין מה לעשות איתם, ולכן יש מקום לראות אותם כמוקצה, אלא אם כן אנחנו נגיד שהן ראויות לכלבים, ראויות לבהמה. בית הלל הקילו בזה, או אולי הקלו בזה כמו גרף של ראי, כלומר שדבר מאוד מאוד מלוכלך מותר להסיר מעל השולחן, למרות שבעצם הוא מוקצה. חכמים התירו את זה משום כבוד שבת. בית שמאי אומרים, מסלק את אבלה כולה ומנערה. שוב, השולחן שלהם, כמו אנחנו מכירים משולחנות ערביים כאלה, יש איזו חצובה קטנה למטה, ו כל השולחן זה איזושהי טבלה שאפשר לקחת אותה ולנער אותה, היא לא מחוברת לרגליים. אז כאמור, כתוב מנסלק את הטבלה כולה ומנערה, שזה נקרא טלטול מן הצד, בגלל שהוא לא נוגע בקליפות ובעצמות, אלא נוגע רק בטבלה. אז ממילא מתירים את זה באיזושהי צורה אחרת, אבל מה שבטוח שכולם מתירים לסלק את העצמות ואת הקליפות, כי אחרת באמת איך יראה השולחן שלנו. זכריה בן אבקולס לא היה נוהג לא כדברי בית שמאי ולא כדברי בית הלל, אלא נוטל ומשליך אחר המיטה, כלומר גומר לחרסם את העצם, זורק את זה מאחורה אחרי המיטה כדי שלא לגוע בזה. איך נראתה המיטה שלו בשבת, תחשבו לבד. אמר רבי יוסי, עם ותנותו של רבי זכריה בן אבקולס שרפה את ההיכל. ברור שאין הכוונה שזה שהוא זרק את העצמות אל אחורי המיטה, זה שרף את ההיכל, אלא הכוונה להגיד שכל צורת ההנהגה שלו. וכאן אתה שומע שעם ותנות זה אולי משהו אחר, אולי זאת החמרה, ואנחנו מוצאים גם את האפשרות הזאת. נסתכל במקור חמש, נדלג על ארבע, נדלג לחמש. ותיקין, אנשים ענבים ומחבבים את המצווה. ותיקין זה אלה שמתפללים תפילת ותיקין, כלומר שמקפידים גם לקרוא קריאת שמע לפני הנץ החמה וגם להתפלל בדיוק עם הנץ החמה. אנשים שמחבבים את המצוות, כלומר אנשים שיש להם הרבה חוברות מפה ומשם. ואנחנו מוצאים שרבי זכריה בן אבקולס רצה להחמיר מפה ורצה להחמיר משם, בסופו של דבר גרם שיישרף ההיכל. יכול להיות שזה, יכולים להיות גם הסברים אחרים, אבל לא נעסוק יותר מדי באינוותנות של רבי זכריה בן אבקולס אלא יותר במשמעות של המעשה שהוא עשה, ועוד נדבר גם על ההחמרה ההלכתית שלו בענייני קורבנות. לא רצה לפסוק, לא כמו בית שמאי ולא כמו בית הלל, וגם כאן לא רצה ללכת לצד תוקפני מדי ולהרוג את בר קמצא, לא ללכת לצד שמאלי מדי, לא יודע מה, ולהקריב קורבנות משום שלום מלכות. ובקיצור, הוא נשאר איפשהו באמצע וגרם לכך שישרף האיכה. נלך רגע לסיפור של בר קמצא ונראה מה קורה שם. לרבי זכריה בן אבקולש אנחנו עוד נחזור. הדרך המקובלת להסביר את הסיפור, סיפור שילדים מכירים כבר מהגן, שהסיפור בא ללמד אותנו את העונש של שנאת חינם. אנחנו אומרים שהבית ראשון חרב על עבודה זרה, גילו להיות שפיכות דמים, בית שני חרב על שנאת חינם, וביטוי לשנאת חינם זאת השנאה כמו שהייתה בין המארח בעל הסעודה לבר קמצא, והעובדה שהוא גירש אותו בבושת פנים, הלבין את פניו. חכמים לא מחו על כך, והדבר הזה הביא לכעס הגדול של בר קמצא שהביא לחורבן ירושלים. כך גם נוקט המהר"ל בספרו נצח ישראל, ספר שמדבר על החורבן, והוא כדרכו מסביר כל פרט שם בדבר הזה. קמצא, שם לא מוכר לנו, אבל אתה לוקח, נאמר, אתה לוקח את הקומץ של הקמח, אנחנו מדברים על מנחות, אתה לוקח את הקומץ ואתה סוגר אותו בתוך היד בצורה כזאת, הגרגירים מדבקים זה בזה, כל הגרגירים במשל הופכים להיות חבורה אחת, בר קמצא, כמו תרנגול בר או מישהו שנמצא בחוץ, בר זה בחוץ, בר קמצא, ככל שאתה מהדק אותם יותר, ככה הגרגירים שנמצאים בחוץ פחות יכולים להיכנס פנימה. בר קמצא הוא מי שנמצא בחוץ, ולכן הוא אומר שהבית חרב לא רק על בר קמצא אלא על קמצא. קמצא זה סתם איזה מסכן שהיו צריכים להזמין אותו לסעודה ולא הזמין אותו, מה הוא השם בחורבן ירושלים. אבל בואו נגיד, הקומץ הזה זה איזושהי אהבה וליכוד בין חבורה, ועל אהבת חינם כמו של קמצא חרבה ירושלים, בגלל שברור שככל שאתה מעתק את זה יותר, אז ככה נשארים יותר אנשים בחוץ, ואלה שנשארים בחוץ אז קורה לנו כאן מה שקורה. ועדיין אנחנו תמהים, חכמים שישבו שם, למה שתקו על הלבנת פנים כזאת גדולה? למה לא אמרו מילה? לסיפור הזה של בר קמצא יש לנו עוד מקור, והוא במדרש איכה. ננסה לראות אותו שם, וזה במקור 6. שוב, כן, מעשה באדם אחד. זה על הפסוק, בני ציון היקרים המסולאים בפז, איכה נחשבו כנבלי חרס, מעשה ידי יוצר, מעשה באדם אחד שהיה בירושלים ועשה סעודה. אמר לשלוחו, לך הווה לי קמצא רחמי, לך הווה לי את קמצא אוהבי. הלך והביא לו את קמצא שונאו. פה כבר לא מבדילים כמו המהר"ל בין קמצא לבר קמצא, שני אנשים ששמם קמצא, אחד היה חבר של אותו איש, אחד היה שונא של אותו איש, השמש לא ידע והביא לו את קמצא השונא. בא וישב לו בין האורחים, בא ומצא אותו, בא בעל הבית ומצא אותו בין המכובדים, אמר לו, מי אתה שונאי ואתה יושב בתוך ביתי? מה אתה עושה כאן? קום וצא מתוך ביתי. אמר, אוהל ובאתי, אל תבייש אותי, ואני אתן לך את דמי הסעודה. אמר לו, אתה לא מסב איתנו. אמר לו, אל תבייש אותי, אני אתן לך חצי סעודתך, ולא אוכל ולא אשתה. זה כבר חידוש, גם לא אוכל ולא אשתה, רק אל תגרש אותי. אמר לו, אתה לא יושב איתנו. אמר לו, את כל הסעודה אני נותן. אמר לו, לא. אמר לו, קום, לקח אותו ביד והוציא אותו. והיה שם רבי זכריה בן אבקולס, זה כבר סיפור אחר, מערב לנו כאן שני דברים. והיה שם רבי זכריה בן אבקולס, והיה סיפק בידו למחות ולא מיכה. אמר רבי זכריה בן אבקולס, לא מופיע לנו כמישהו שהיה במקדש, אלא כמישהו שהיה בסעודה הזאת, והוא היה כנראה גדול החכמים, יכול היה למחות ולא מיכה. יצא, אמר, הועיל ואותם חכמים זקנים יושבים בשלוותם ולא מיכו בו, ניחה להו, אלך ואלשין עליהם בית המלך. מהשעה הלך אצל השלטון, אמר לו, מרדו בך היהודים. ואם אתה משלח קורבן, הם יאכלו אותו ולא יקריבו אותו, ויקריבו אחר בחילופיו. נזף בו. קיסר גרש אותו. טוב, לך תאמין שהוא בא אל הקיסר. בא לפניו שוב, אמר לו את כל הקורבנות האלה שאתה משלח ליהודים שיקריבו, הם אוכלים אותם ומקריבים אחרים. אמר לו, התחיל להשתכנע, אמר לו, מי אמר? אמר לו, תשלח איתי איזה שר אחד, והקורבן שלו איתו, ואתה יודע. שלח איתו עגל משולש, כן, בסופו בא קם בלילה, עשה בו מום בסתר, אותו הסיפור שהיה לנו כאן, כיוון שראה אותם הכהן, הקריב אחרים תחתם. אמר, הוא שליח של מלכה, אמר, שליח של המלך, למה אתה לא מקריב את הקורבנות האלה? אמר לו, מחר אני אקריב אותם. בא יום אחר, אמר לו, למה אתה לא מקריב אותם? אמר לו, מחר. טוב, חכמים בינתיים נמלכו, רצו לקבל את זה משום שלום מלכות, שוב מופיע לנו רבי זכריה בן אבקולס. אמר, אמרו בעלי מומים קריבים למזבח, רצו להרוג אותו שלא ילך, אמר רבי זכריה, אמרו, מטיל מום בקודשים יהרג, כיוון שבא היום השלישי ולא הקריב אותם, שלח ואמר למלך, היהודי הזה, מה שהוא אמר זה אמת, והוא בא מיד והחריב את המקדש. על זה הפרייתא, על קמצא ובר קמצא, חרב המקדש, אמר רבי יוסף, מה שהיה לנו רבי יוסף, אין ותנותו של רבי זכריה בן אבקולס, שרפה את האחד. נקרא את תחילת המדרש, ונראה אם זה אותו דבר או לא. דבר אחר, בני ציון היקרים, מה אמרו, הכל על הפסוק, בני ציון היקרים המסולאים בפז, אחד נחשבו לנבלי חרס, מעשה ידי יוסף. בשעה שהיה אחד מהם נזמן לסעודה, היה הופך אונקל שלו שמאלית, כלומר היה את השרוול הופך לצד השני, המעיל היה תלוי בחוץ, שאם יבוא אחר לזמנו היה יודע שהוא מזומן לסעודה ולא יתיננו טענת חינם. כלומר אדם כבר מזומן לסעודה, הופך את השרוול בחוץ, כל אחד שיבוא ידע אני כבר מזומן לסעודה. מה שמע זימון לסעודה זה היה כנראה איזשהו סיפור שלם, ואדם לא יכול היה לחמוק ולא יכול היה לבקש, היה עניין שלם בזה. דבר אחר, בני ציון היקרים, מה היה יקרותם? מה היה כבודם? לא היה אחד נכנס לסעודה עד שהיה יודע מי הם המסובים ממנו. אדם לא היה נכנס לסעודה לפני שהיה יודע כל מי שיושב שם. משל למה הדבר דומה? אני הייתי בא כאן לתת שיעור, הייתי מבקש מהילל, תן לי רשימה מדויקת של כל האנשים שבאים לשיעור, אני רוצה לבדוק. רוצה לבדוק שאין כאן מישהו שלא רשום בתוך הסיפור הזה. ומי מוסגן? כלומר, אדם לא היה נכנס לסעודה שהיה יודע מי יהיה המלצר. ומי משמשם? ולא היה חותם בנייר שהיה יודע מי הם החתומים עם. משום עלתה שאת ידך עם רשע, אדם, אתה חותם על שטר, אתה רוצה לדעת בדיוק מי חתום יחד איתך, או חותם על עצומה, אני לא יודע מה אנשים חותם. דבר אחר, בני ציון היקרים, מה היה יקרותם? תני רבי שמעון בן גמליאל, רבי שמעון בן גמליאל הזקן, שעוד היה בזמן הבית. מנהג גדול היה בירושלים שבשעה שהיה אחד נכנס לסעודה, בעל הסעודה תולה מפה על פתחו. כל זמן שהמפה פרוסה, היו האורחים נכנסים לשם. העביר את המפה, לא היה רשות לאחד להיכנס. יש כללים, מוריי ורבותיי, גבירותיי, לדעת. יש כללים מתי נכנסים, מתי לא. עוד מנהג אחר היה שם. שכל זמן שהיה אחד עושה סעודה היה מוסר את הסעודה לטבח. טוב, בזה אנחנו יכולים לדלג כרגע. דבר אחר, בני ציון היקרים, היה יקרותם, לא היה אחד הולך לסעודה עד שהיה נקרא. מה עומד פה מאחורי כל התקסים האלה? אני חושב שאנחנו יכולים לנחש. אם אנשים, בואו נחשוב עליהם, אם אנחנו נמצאים במצב שכל אחד לא נכנס לסעודה עד שהוא בודק את כל רשימת המוזמנים, ואלה רשימת המוזמנים, הוא רוצה לדעת מי הוא יושב, הוא בודק את רשימת המלצרים, הוא בודק את רשימת השמשים, יש שעה שמותר להיכנס, יש שעה שאסור להיכנס. לי מצלצלת בראש רק מילה אחת, יש כאן שבת. כלומר, אנשים בירושלים לא יכולים להגיד בכל מקום כל מילה שהם רוצים, יש מכשירי הקלטה, יש מצלמות, או יש כמובן הדברים המקבילים לזה. יש לנו אלף אגדות שמתארות לנו סוכנים של אספסיאנוס, שהיה שר הצבא, עדיין לא היה קיסר, עדיין היה, הוא היה שר הצבא שבא עם חילו כדי לדכא את המרד, ואנחנו מדברים על המצור בירושלים בשלב הראשון. סוכנים של אספסיאנוס יושבים בתוך העיר, מקשיבים לכל שיחה. יש שם למשל הסיפור שרבן יוחנן בן זכאי התווכח עם האנשים ואמר להם, כדאי להשלים איתם, לא כדאי להילחם, לא דורשים איתנו כל כך הרבה דרישות. שלחו חיצים, ועל החיצים היו פתקים, רבן יוחנן בן זכאי מאוהביו של אספסיאנוס. מה? יצאו, אנשים יקשיבו. ובירושלים עצמה, אנחנו יודעים, היו מפלגות שלו. היו כאלה שהיו בעד הרומאים, כל סיעתו של אגריפס השני, הם אלה שהזמינו את הרומאים. היו הקנאים שהיו נגד הרומאים. ירושלים לא הייתה חסית אחת, הייתה עיר גדולה מאוד. הייתה עיר למעלה ממיליון תושבים, הרבה יותר גדולה מאשר היום. הייתה עיר אדירה. ובדרך הטבע, אנשים עם מסיעות שונות, מפלגות שונות, וכשעולה באמת שאלה כזאת להיכנע או להילחם, שאלה של חיים ומוות, זה אופי שונה של אנשים, אנחנו מכירים גם אצלנו. אנחנו יודעים שיש כאלה שהולכים יותר לכאן, ויש כאלה שהולכים יותר לכאן. אני אומרת, משם שחר שמונאים יותר בצד אחד, גם אני נמצא בצד. אבל גם פה, אני בטוח שיש אנשים שחושבים אחרת, ובכל מיני יישובים כאן בסביבה, ודאי ניתן למצוא כל מיני אנשים שחושבים אחרת, וגם ככה היה בירושלים. ויש מי שמאזין, ויש מי שרושם, ויש מי שפותח חשבון, ואנשים שנתפסים על משהו, דין זה כמובן הוצאה להורג, ולקחת את המשפחה ולמכור אותה לעבדים ולהחריב את הבית. לא, אין חופש דיבור ואין דמוקרטיה ואין ליברליזם ואין כל הדברים. אנשים מקשיבים. התיאור שמופיע לנו אצל בני ציון העיקרים הוא תיאור ברור מאוד של אנשים שיודעים הם לא יכולים להגיד כל מילה בכל מקום. יודעים את זה, גם אני חייתי ככה במשך כמה וכמה שנים. אמר לי תלמיד, לא משנה מאיפה הוא ידע, אבל הוא אמר, תשמע, השם שלך מופיע במודיעין, השם שלך מופיע בשבק, עוקבים אחרי שיחות הטלפון שלך, אתה יכול לבדוק איפה. ידעתי, יש דברים שאני לא יכול לעשות. ידעתי שאם אני רוצה לדבר עם צבי קיבח או עם זמביש, אני צריך לגבוע איתם פגישה, להוציא את הבטריות מתוך הטלפון האישי, כדי שאי אפשר יהיה לאתר איפה אני נמצא. ולדבר את הפנים את הפנים. חיינו כאן, ידענו לחיות כאן, לא קרה שום דבר. ואנשים חיים בצורה הזאת, וכשמישהו מוזמן לסעודה, וסעודה בדרך כלל אנשים שותים גם, ונכנס יין, יצא סוד, ואנשים, הראש שלהם קצת יותר קל, ופותחים יותר את הלב, ומדברים יותר. יכול להיות שיש מישהו שמקשיב. כל אחד לא בא לסעודה עד שהוא בודק את רשימת המוזמנים, המלצרים, השמשים וכו'. אבל לא מדובר פה על משהו רע, מדובר פה על משהו שהוא כורח המציאות. והנה מוזמנים כל החכמים לסעודה, ולך תדע על מה הולכים לדבר שם, ואיך הולכים לדבר. באים גם קבוצה גדולה של חכמי ירושלים, כלומר של אנשי ההנהגה, מגיעים לסעודה הזאת, כנראה סעודה חשובה. ופתאום מי מגיע לשם? לא האורח המתאים, אלא האורח, כנראה, מהמפלגה השנייה, ואחד היואב ואחד סונה. די ברור לבעל הסעודה, אם הוא לא מוציא את האיש הזה, אף אחד לא יבוא משם. אם ישבו, לא ישתו, ואם ישתו, לא ידברו. ובהחלט, והדבר הזה מסתבר מאוד בהמשך הסיפור, שאותו בר קמצא, אחד שמוכן ללרד לקיסר, להלשין, מוכן לספר כל מיני סיפורים, מוכן גם להגיע לחורבן המקדש, מוכן להגיע לכל הדברים האלה. בואו נגיד, אדם, נעלב, בסדר, אני מוכן לקבל את זה שנעלב, ואל תדעו את חברה שתגיע למקומו, ואין אדם נתפס על צערו, ואת כל הדברים האלה. ללכת ולהלשין כזאת על שנה, אתה יכול לבדוק את הבן אדם, גם מה הוא חשב שנתיים קודם, זה לא אמור להיות מדי רחוב. אחד מה-BDS. אז יכול להיות שלפני כן הוא רק היה מהקרן החדשה. לא יודע, אבל הוא לא אחד שבא, הוא לא היה נער גבעות שפתאום הפך להיות ה-BDS. ברור שאדם שמגיע לכזאת רמה של הלשנה, גם קודם, לא היה בדיוק שייך לקבוצה שהתכנסה שם. ועוד נגיד גם כמה מילים על זכריה בן אבקולס. אני מתכוון כרגע לזכריה בן אבקולס שבסעודה, שלא מחה על זה שלקחו את הבן אדם, הוציאו אותו כדי שאפשר יהיה לקיים את הסעודה, ולקיים את הסעודה לא רק בשביל אוכל, אלא כנראה היו צריכים להיות שם גם דיונים. ואני אומר, זה זמן של מאבק וזמן של מלחמה וזמן של כל הדברים האלה, לך תדע על מה צריכים לדון ואת מי מעמדים כשרי צבא. אתה לא יכול להרשות לעצמך אדם שלא בדוק שישב שם במקום הזה, אי אפשר. אני זוכר מקומות כאלה, אני גם כן הייתי בכל מיני הספרות, והגיעו כל מיני אנשים וכל מיני מתעניינים, ואמרו לו, רבותיי, מבקשים לצאת החוצה, פה צריכים לשבת אנשים שונים, להחליט החלטות. וההחלטות הן לא עברות להתפרסם, לא שום דבר מהסוג הזה. זה לא צריך להיות כאן. נתתי שוב בגבעת שמואל לפני כמה חודשים, אני יודע, למחרת כל העסק בטלוויזיה ובאיזה עיתון, ופה לא תכננו איתי ולא שאלו אותי ולא שום דבר. צריך לדעת מי יושב. ואז פתאום כל הסיפור הזה מתחיל לקבל בכלל כיוון אחר לגמרי. אולי זה לא סתם שינה בין אנשים, אולי אנחנו מדברים פה על דברים אחרים, אולי אם חכמים לא מיחו בזה שהוציאו את האדם הזה, אולי זה לא סתם רשלנות של החכמים, אולי זה משהו מכוון. באמת הייתה ירושלים כזאת שבן אדם לא יכול ללכת לכל סעודה, אדם מזמין אותו לסעודה אחת, מזמין אותו לסעודה אחרת, וצריך להיות איזשהו סימן, דברים כבר נמצאים באיזשהו כיוון אחר. ואולי נוכיח את זה, שההתנהגות שנראית לנו כל כך אריסטוקרטית, אולי היא התנהגות נכונה. ונראה את מקור שבע. אמרנו שמה הייתה יקרותם, לא היו נכנסים לסעודה עד שיודעים, וגם לא חותמים על שטרות עד שלא יודעים מי חותם איתם. גמרא בסנהדרין אומרת, גופא אמר רב יהודה אמר רב, אין העדים חותמים על השטר אלא אם כן יודעים מי חותם עמהם. זה כמובן הגיוני, אדם לא יחתום על שטר בלי שהוא יודע מי העד השני שחותם. תניא נמי הרי, באמת למדנו ברייתא כזאת, כך היו נקיי הדעת שבירושלים עושים, לא היו חותמים על השטר אלא הם כן יודעים מי חותם ממהם, ולא יושבים בדין אלא הם כן יושבים ממהם, ולא היו נכנסים בסעודה אלא הם כן יודעים מי מסב ממהם. מה הגמרא הרבה יותר מאוחרת, כן, לא, זה בעצם ברייתא, אבל נותנת לזה אישור. זה כבר לא סתם אנשים שנקיי הדעת בירושלים, כלומר הזהירות הזאת לדעת מה עושים ואיך עושים מסבירה את אשרי אדם פקד תמיד. אתה צריך להיזהר. אתה מדבר, אולי יש האזנה. אל תגיד כל מה שאתה חושב שאתה צריך. שוב, היום זה לא שייך בסעודה כזאת, אבל היום כל אחד עם הפייסבוק שלו, עם כל מיני דברים, שיעשה את החשבון, אתה מדבר, למי אתה מדבר, מה אתה מדבר, מתי אתה צריך לתת על זה דין וחשבון. נראה את המשך הדברים ונראה מקור 8 לעניין שלנו. וראשי הזה, כמובן פה אני כבר הולך, עד עכשיו דיברנו על חז"ל שהם כידוע, ואנחנו כבר למדנו על מידת אפשותם בכל הבנת ההיסטוריה, והם סתם מספרים לנו כל מיני סיפורי מעשיות שלא היו ולא נקראו. זה דיברנו עד עכשיו. עכשיו נלך להיסטוריון שממנו אנחנו יכולים ללמוד. עכשיו בואו נוריד את הזקן, נתחיל להיות אקדמיים קצת. עד עכשיו היינו בחורי ישיבה, עכשיו נתחיל להיות קצת אקדמיים. פלביוס, מי לנו היסטוריון חשוב ממנו? אני קורא, וראשי הקנאים היו, שם הוא מדבר על המלחמה ועל הקנאים, האחד אלעזר בן שמעון אשר נאמן על הקנאים עד מאוד, השני זכריה בן אמפיקילוס, שניהם ממשפחות הכהנים. פה אנחנו כבר מגיעים לצבע נוסף של כל הסיפור. זכריה בן אבקולס זה לא סתם איזשהו אינוויטן שמחמיר בהלכה פה או מחמיר בהלכה שם, או לא יודע להחליט, או ענף מדי מכדי שהוא יגיד מי אני שאפסוק, אלא זכריה בן אבקולס, זכריה בן אפיקילוס, כן, זכריה בן אבקולס, ולא ספק אנחנו מדברים על אותו איש, הוא לא סתם בן אדם, הוא אחד מראשי הקנאים. פתאום הסיפור מתחיל להשתנות. פתאום למה הוא, בזה שאומרים, או שלפחות מסכים בשתיקה, שמעיפים את הבר קמצה הזה מהסעודה, פתאום זה מתחיל לקבל צבע אחר. תכף נלך לסיפור השני וננסה לבחון אותו, אבל ונשאל את השאלה, מהי בדיוק אינוויתנותו של רבי זכריה בן אבקולס שאמר יאמרו כך, יאמרו כך, ואיך זה עלול עשוי להתקשר לעובדה שהוא אחד מראשי הקנאים בירושלים. נעבור למקור 9. שוב, זה עדיין בתולדות מלחמת היהודים והרומאים, כלומר אנחנו מדברים פה על תיעוד היסטורי לגיטימי. זה שם יצא בחור אז פנים ושמו אלעזר בן חנניה הכהן הגדול, הוא היה בנו, כלומר חנניה היה הכהן הגדול וזה היה אלעזר בן חנניה הכהן הגדול, והוא פקיד בבית המקדש בעת ההיא, והסית את הכהנים המשרתים, שוב זה הכל יוספוס פלביוס, זה לא גמרא, והסית את הכהנים המשרתים לבד יקבלו סבכים מיד בני נכר. אני רוצה כאן להבהיר דבר אחד, נזכיר לכולנו, יוספוס פלביוס, שעוד היה, אני מקפיד לקרוא לו בשם הלועזי, ואתם מבינים גם לה, כמו שהחרדים לא אומרים בדיומי זה ורצל אל התיאודור, אז אני מקפיד לקרוא לו יוספוס פלביוס. והדבר הזה, כלומר, אני רוצה כמובן להגיד בזה משהו, אבל כשהוא עוד היה, גם במושגים שלי, יוסף בן מתתיהו, שהיה מפקד יודפת ולמעשה מפקד כל המרד בגליל, שם מסוים כשיודפת הייתה במצור כבר לפני הפריצה, והחליטו שם כולם לאבד את עצמם לדעת שלא ניפול בידי הרומאים, ונותרו האחרונים, אלה שהרגו את אלה שהיו לפניהם, נותרו האחרונים, הרגו איש את איש, הוא נותר אחרון, הוא נותר אחרון, הסגיר את עצמו לרומאים, נחמד. אחרי שכולם מתו, הלך הסגיר את עצמו לרומאים, והפך להיות סופרו האישי של טיטוס, שכבר אז ניהל את הצבא. היה שר הצבא, כמובן יותר מאוחר היה קיסר, אבל בשלב זה כבר אספסיאנוס הלך להיות קיסר ברומא, וטיטוס ניהל את הצבא, והוא היה סופרו האישי. מה שחשוב לנו כרגע, מבחינה טכנית לחלוטין, מבחינה הכי אובייקטיבית שאני יכול להגיד, פלביוס לא היה בירושלים, הוא היה עם אלה שישבו במצור מבחוץ. כלומר, כל מה שהוא מספר על מה שהיה בירושלים, זה דברים שהוא שמע, זה דברים מכלי שני, הוא לא היה שם, הוא לא היה שם, הוא מספר את הדברים בכלי שני. פעם, לא יודע, הייתי עוד בבית ספר רממי בכיתה ח', אז תקופה של פעולות תגמול, לקחתי בתור תחביב, לקחתי עיתון ידיעות ועיתון מעריב, אחרי שהייתה איזו פעולת תגמול מאוד מאוד חשובה. עיתונאי של מעריב היה בתוך הפעולה, אלי לנדאו היה שלחן ידוע, ומי שעוד זוכר את השם הזה, היה איתם בתוך הפעולה, וידיעות אחרונות לא שלחו עיתונאי. איך אלה כתבו, איך אלה כתבו, כן, עשיתי את ההבדלים, מי כותב מכלי שני, מי כותב מכלי ראשון, עשיתי קצת להשוות, לא יודע, כבר תחביבים כאלה היו לי כבר בכיתה ח'. אבל לעניין שלנו, מי שכותב מכלי שני, בסדר, יכול להיות נכון ויכול להיות בערך נכון. יצא ושמו אלעזר בן חנניה הכהן הגדול, והסית את הכהנים המשרתים לבל יקבלו זבחים מיד בני נכר, והדבר הזה היה ראשית המלחמה ברומאים, כי ביטלו היהודים במעשים האלה את קורבן הקיסר, ואף כי הרבו הכהנים הגדולים וחשובי העם לדבר על ליבם לבל יפרו את החוק להקריב זבחים לשלום המושלים, לא שמעו האנשים האלה בקולם בבטחם בגודל המונם, כי גיבורי הכוח מהקהל חפצי המרד חיזקו את ידיהם, ועיניהם היו נשואות אל אלעזר העומד בראשם. כלומר, אנחנו באמת שומעים כבר מההיסטוריון שלפנינו, מפלביוס, שהייתה מחלוקת פנימית חזקה בתוך ירושלים להקריב את הקורבנות לשלום הקיסר או לא להקריב את הקורבנות לשלום הקיסר. כשהבית השני קם, זה דבר שעוד מופיע לנו במקרא, בספר עזרא מופיע כמה וכמה פעמים שהמלך שלח קורבנות שיקריבו לשלום המלך ובניו. זה היה קורבן, מקריבים קורבנות לשלום המלך ובניו, אין בדבר הזה שום איסור, מקריבים או לא מקריבים שלומים, אז אומרים זה יהיה לשלום המלך. אין פה שום שולחן ערוך, לא כתוב שהדבר הזה אסור. כמובן, אם אתה רוצה ללכת עם הסוף עד ההלכה, אתה אומר, זה קורבן מיותר, זה קורבן שווא, זה קורבן כאילו של נוכרים, אפשר להתגבר על הדברים האלה. באמצעות ההלכה אפשר להתגבר על הדברים האלה. מי שרוצה, כמובן, לא מתגבר והולך עד הסוף, ויש פה עיקרון, ובית המקדש מבטא את שלטוננו ואת מרותנו ולא את שלטון הרומאים, וללכת להקריב לשלום הקיסר כשאנחנו לא אוהבים אותו, זה סותר את עצם כל עניין המקדש. אני יכול לשאת פה עכשיו נאום של שעה בלי להתבלבל שיצדיק את הקנאים, ולשאת נאום של שעה בלי להתבלבל שיצדיק את אלה שאומרים כן לך. שפרות לפה, שפרות לפה. ברור שבמבט מאוחר אז כולנו אומרים היה צריך להקריב, אבל אנחנו רואים שהעם הלך אחרי אלעזר שאמר לא להקריב. שוב, פלביוס שנמצא מחוץ לירושלים לא חייב להכיר את הסיפור שבר קמצא הטיל מום בדבר שאצלנו נחשב כמו מום ואצלם נחשב לא כמו מום. הוא יודע, היה ויכוח להקריב את הקורבן של הקיסר או לא להקריב את הקורבן של הקיסר. הוא לא חייב לדעת את כל הפלפולים מה קורה עם קורבן שיש בו דוקים שבעין. אני גם לא בטוח שהוא מכיר את ההלכות האלה, אבל ידע, היה ויכוח להקריב את הקורבן או לא להקריב את הקורבן. אבל זה גם היה מסביב לקורבנות אחרים, אבל כאן עד עכשיו נראה שזה מסתדר היטב עם הסיפור. וכאן פלביוס נותן לנו כאן סיפור שלם, כדרכו הופך כל היסטוריה לרומן היסטורי. כלומר, נותן. שאלה ששאלתי את עצמי כבר כשהייתי נער צעיר מאוד, שאלה שכל אחד שאל את עצמו. אני אתאר לעצמי, פלביוס נותן לנו את הנאום המדויק שנסע אל השר בן יאיר במצדה לפני ההתמודדות הידועה. כולנו מכירים את הנאום הזה, נאום יחיכה, נאום שלדעתי צריכים ללמוד אותו בבתי ספר, לנתח אותו, לעמוד עליו, לתת השוואות היסטוריות. עכשיו כולנו מכירים אותו יותר. כמובן, השאלה הגדולה, אם כולם שם בסופו של דבר התאבדו, אז איך הוא ידע מה אלעזר בן יאיר אמר? בסדר, כשגדלתי קראתי גם את שאר הספרים של פלביוס, קדמוניות היהודים, אנחנו עוסקים בפרשת השבוע, אפשר לקרוא נאום נמלץ מתחילה עד כאן של זמרי בן סלו שנואם לפני משה רבנו כשהוא לוקח את קוסמים בצור. למה הדבר הזה נכון שהוא לוקח את קוסמים בצור, ולמה לך משה רבנו אסור להתערב במה שאני לוקח? נאום של עמוד שלם. מאיפה הוא ידע את זה? שוב, הוא כתב היסטוריה בצורה שהיום כותבים רומן היסטורי. כלומר, גם שם, כשעם אלעזר בן יאיר, פלביוס עומד לפנינו ואומר, רבותיי, גבירותיי, אני את אלעזר בן יאיר מכיר, אני אומר לכם, זה היה הנאום שלי. והוא גם די צודק, אני לא יודע כמה הוא צודק, אבל במידה מסוימת הוא צודק. שהוא שם נאום בפי זמרי בן סלו, שאל, יכול להיות כן, יכול להיות לא, קצת פחות, את זמרי בן סלו הוא לא הכיר, אבל כך כותבים רומן היסטורי, הוא כותב את זה בצורה מאוד מאוד סבירה, יכול להיות שזה באמת הפירוש. זה אחד הפירושים הטובים שיש, למה שקרה עם זמרי בן מצלו, לא לסיפור. כלומר, הוא נותן לנו עוד מעט נאומים, הוא לא היה חייב לשמוע אותם, ולשכתב אותם מילה במילה, הוא מבין שזה מה שקרה. בואו נקרא. אז נאספו גדולי העם, והכהנים הגדולים, ואיתם גם חשובי הפרושים, להיוועץ יחד בדבר הסכנה, כי הגיעה הרעה עד מרום קיצה. והם החליטו לנסות עוד הפעם לדבר על לב המורדים, והקילו את העם לפני שער הנחושת הפונה מחצר בית השם הפנימית קדימה, קדימה כלומר מזרחה, ולראשונה הרבו לייסר את הנאספים על עזות רוחם, אם אל העם ליבם למרוד ולהביא מלחמה נוראה בשערי עיר אבותיהם. ואחריכן הוכיחו כבר מדברים על טענותיהם הניברות, ואמרו הן אבותינו הרבו לפאר את ההיכל במתנות בני נחר, וכל הימים היו מקבלים ברצון נדבות עמים זרים, ולא עלה ליבם לבעוט בזבחי איש ואיש, כי היה הדבר הזה חטאה גדולה. אני אומר, אפשר למצוא בגמרא סוגיות של רבות, אם בכלל מותר לקבל צדקה מגויים. אבל זה, יש לנו סוגיות, הדברים אינם פשוטים. כל מה שהוא כותב כאן, אבל שיהיה. אז זה גם לא נכון. אבל זה גם לא האמת הצרופה לגמרי, זה משהו כזה די באמצע. אבל בסדר, הכל נכון. ולא עלה ליבם לבעוט בזבחי איש ואיש, כי הדבר הזה חטאה גדולה, ועוד הוסיפו לכבד הנוכרים ועמידם את מטרותיהם אשר הקדישו לאלוהים בבית המקדש סביב, ושם נשארו לעיני כל עד היום הזה. אתם רוצים להוציא חרב הרומאים מטהרה ומבקשים תואנה להתגרות בהם מלחמה, וגוזרים חוקים חדשים בדבר הקורבנות בניך, ויחד עם סכנת המלחמה אתם מביאים חטאת על העיר, כי ישמע הדבר שרק בקרב היהודים בלבד אסור לבניך להקריב לאלוהים ולהתפלל. הרומאים היו שמים את זה במקדשים של כל מיני עמים שנכבשו, ואילו גזר אחד מכם חוק כזה על אחד העם, הלו קצוף קצפתם עליו ואומרכם כי הדבר הזה הוא שנאת הבריות ואתה אתם מחשים, כאשר הופרה ברית הרומאים והקיסר, אולם אנו יראים פן ימנעו האנשים אשר ביטלו את הזרחים לשלום הרומאים והקיסר להקריב את זבחיהם הם, ופן תפר הממשלה גם את ברית עירנו. אם לא, תחכמו לקחת מוסר להקריב את הזרחים מחדש, להקריב אחר פעם על ראש המורים, בטרם ידע הדבר ללילה. היגיון, ברור, פשוט, היום אחרי החורבן נראה לנו ההיגיון היחיד הפשוט, אני לא יודע אם באותו רגע זה כך נראה, אבל דברים ברורים, את הקורבן הזה צריכים להקריב. שוב, אני אומר, פלביוס לא אמור לדעת, כשהוא יושב מחוץ לחומה, כשהוא יושב בתוך חיל הרומאים, את הפרט הקטן הזה, שהקורבן הספציפי שעליו היה הוויכוח, היה בו מום בדוקים שבעין, או בניב שבשפתיים. ושאלות פה שאלות הלכתיות, אחרות בכלל, וברור גם לנו הם. אתה קורא בעיתונות חוץ כל מיני ויכוחים, כולם בטוחים שרבנים מתווכחים מבחינה פוליטית, כשלפעמים יש שם שאלה הלכתית שצריכים לדון בו, שאיננה פשוטה. מי שמבחוץ לא תמיד רואה את זה, אבל בסך הכל הסיפור די נראה סביר, די נראה משלים, והסיפור שבגמרא נראה די משלים אותו בעניין הזה. הדבר הזה גם עשוי לשפוך אור על בן אבקולס. רצו הרי להקריב משום שלום מלכות, אנחנו רואים אחרי בן אבקולס אומר תקריבו יומורו בעלי מומים קרבים לגבי המשבר. אפשר לראות פה איזה אדם אינוויטן מחמיר בהלכה, מהסס, אומר שב ואל תעשה, אבל ניתן גם לראות כאן מה עד שאומר רבותיי אין דבר כזה להקריב משום שלום מלכות, על פי ההלכה מותר להקריב אחד כזה? לא. אז שהרומאים ילכו לאן שהם רוצים, אני לא מקריב. אז הוא אומר, תקריב משום שלום מלכות, דעבר בסדר, מום, לא בדיוק, שלום מלכות תקריב, שלא נסתבך עם העסק הזה יותר. לא, אף אחד פה לא יקריב, הוא גם כהן. כלומר, הנבטנות הזאת יכולה להיות לא בדיוק איזושהי הססנות של איזה אדם שאין לו כוח מנהיגות, אלא בשני המקומות האלה, גם בביתו של בעל המשתה, וגם כאן זה יכול להיות מישהו כמו שראינו מקודם, אחד מראשי הקנאים, ואומר לו רצו להרוג אותו, כאן לכל אחד מראשי הקנאים צריך להסכים, אבל גם יכול להגיד מה, מוראי ורבותיי, מה אנחנו נהרוג מישהו? אנחנו נוקטים על פי ההלכה את הכל, הולכים לפי ההלכה, לא רואים ממטר, יש לנו הלכה, הולכים מיטה. מה אתה רגום מישהו שלא חייב מיטה? הוא רוצה לספר לרומאים ולהשין? שיושין! יש לנו כאן מחסני נשק, יש לנו כאן לוחמים, הוא רוצה להלשין, הקיסר רוצה לבוא. איך אמר בשבלו ידידנו אבדו נאצר, אהלן ושאלן. שיבוא. כלומר, הדברים האלה יכולים גם ללכת עם הסיפור הזה. כמובן, שופך אור קצת שונה על מה שאנחנו רגילים לראות, אבל אם אנחנו רוצים לחבר את שני הדברים, הרי הדבר הזה הולך היטב... הולך יותר ביחד. נראה את ההמשך. בואו נקרא. לדברים האלו, אני קורא בסעיף ד', לדברים האלו הביאו הכהנים את יודעי דמי הדורות הראשונים, והם הראו לעם כי אבותיו היו מקבלים תמיד את קורבנות הנוכרים. אולם איש מחפצי המרד לא ייתה אוזנו לדבר. והכהנים המשרתים אשר העירו את שערת המלחמה לא היו באותו מעמד, וכירות טובי העם כי לא יוכלו עוד לעצור את המרד. וואו, עכשיו בואו נקשיב טוב לסיפור. וכירות טובי העם, וכן מוראי ואותיי, יש פה מישהו שהוא מטובי העם? אז הנה, זה מכוון אולי גם אל אנשים כמוהו. וכירות טובי העם כי לא יוכלו, שוב, טובי העם, אני מדגיש, טובי העם במושגים של מי? של פלביוס, כן? כל אחד מחליט מי הם טובי העם. וכירות טובי העם, כי לא יוכלו עוד לעצור את המרד, וכי שערת הרומאים תחול על ראשם לראשונה, שקדו להסיר האשמה מעליהם, ושלחו צירים אל פלורוס. פלורוס, הנציב האחרון, שהיה כאן לפני החורבן, ללא ספק, אם ניתן להאשים מישהו יותר מכל אדם אחר בפרוץ המרד ואחר כך ממלא בחורבן, זה פלורוס. אנחנו סבלנו פה מנציבים קשים ביותר, קשים ביותר. העם סבל אותם ובלה ואת כל הגזירות שלהם, והגזירות שלהם גם היו קשורות בשפיכות דמים. פליקס לא היה הרבה יותר טוב ממנו וגם אחרים, אבל פלורוס עבר את כל הגבולות. פלורוס עשה את מה שעשה, והגזירות שלו היו בכוונה תחילה זה להביא את העם לידי מרד, כדי שלא יוכלו לסבול. הוא רצה את המרד, הוא רצה את התם. הוא היה באמת שונא ישראל מעין כמוהו, עשה כל מה שהיה יכול, והיה יכול לעשות הרבה, ועשה המון דברים כדי שיהודים יישברו מהסיפור הזה וכדי שיתחיל המרד. אגב, המרד לא החל בירושלים, אתה יודע שהמרד החל בקיסריה. היום הולכים לקיסריה ורואים שם, אני לא יודע, את כל בתי המרחץ וההיפודרום של הסוסים ואת כל השטויות. בית הכנסת היהודי שבו פרץ המרד הגדול מונח שם בהשפטות, ואף אחד לא חפר אותו ואף אחד לא עשה כלום. ללמד לך שגם ארכיאולוגיה זה פוליטיקה, וחבל, פשוט חבל. בקיסריה יש לנו היסטוריה שלמה, 40% מהתלמוד הירושלמי נכתב בקיסריה. אתם רואים לזה זכר שם, בכל החפירות, במשהו, בהזכרות של משהו, כל מיני אמירות של כל מיני קדשים נוצריים שהוצאו שם להורג. רבי עקיבא הוצא שם להורג. אף אחד לא כתב ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה, או כל ימי הייתי מצטער מתי יבוא פסוק של ידי ואקיימנו, ואהבת את השם לרעך בכל מוכר ובכל המשכה ובכל מודרה, וידע שבא לידי לא, לא, לא אקיימנו. אף אחד לא מצטט את רבי עקיבא, רק ציטוטים נוצריים. מכל הדברים החשובים שקרו בקיסריה, אנחנו רק דנים בשאלות המחקריות החשובות, אם הסוסים הלכו מצפון לדרום או מדרום לצפון, איך בדיוק, מה המגרש הזה מבטא, ואיפה היו המים החמים ואיפה היו המים הקרים במרחצאות, ואת כל ההיסטוריה הגדולה שבקיסריה, כואב הלב, אין שם כלום. יש שם היסטוריה צלבנית, תודה רבה. יש שם צלבנים ויש שם אורדוס ויש שם רומאים, כאילו שאינם יהודי באזור, בסביבה. אבל לא משנה כרגע, לא נדבר על הדבר הזה. פלורוס הביא באמת בגזרות, בשחצנות, בצורת הזה, הוא הביא את המרד יותר מכל אחד אחר. טוב, כאן אומר שרחות שדים אל פלורוס. אתם מבינים? וזה ממש לא רחוק ולא רחוק ולא דחוק, שכשהגמרא אומרת שהוא הלך אל הקיסר, אין פירוש לא איש בר קמצא לקח עונייה והפליג לרומא והגיע לארמון של הקיסר והתחיל לדבר איתו, שזה באמת הזוי. אלא הקיסר יכול להיות אלא נציג של הקיסר, הנציג של הקיסר היה פלורוס. כלומר, פה קודם כל אנחנו מקרבים את המציאות אלינו, ונראה מה הוא מסבב, שאנחנו צירים אל פלורוס ובראשם את שמעון בן חנניה, וצירים אחרים אל אגריפס. שוב, אגריפס זה לא זה שעל שמו יש רחוב אגריפס בירושלים. רחוב אגריפס זה השמו של אגריפס הראשון, שנחשב אצלנו כמלך טוב, באמת הציל פעם אחת את בית המקדש מתקרת ידו של גאיוס קליגולה, ועשה כמה דברים טובים. זה אגריפס הראשון. אנחנו נראים פה על אגריפס השני, רומאי בכל חינוכו, מתחילה ועד סוף שיתף פעולה עם הרומאים, מתחילה ועד סוף היה יהודי במוצאו. אני לא יודע מה בדיוק היו האימהות וכו', לא בדקתי את מגילת היוחסין למדויקת שלו, אבל היה לחלוטין עם הרומאים מתחילה ועד סוף. זה כאן הכוונה לאגריפס. וצירים אחרים על אגריפס, ובראשם את שאול ואנטיפס וקוסטובר, קרובי בית המלך. הם ביקשו את פלורוס ואגריפס למהר עם צבאותיהם אל ירושלים. בר קמצא כבר אמרנו, אתם רואים, זה בדיוק הסיפור. למהר עם צבאותיהם לירושלים, להכניע את המורדים בטרם יקשה הדבר מאוד. שוב, הדברים נראים כאן, כתובים, אתם מבינים, מה שקראנו כאן זה לא מקור ראשון, זה יותר עיתון הארץ מאשר מקור ראשון. כלומר, השאלה מנקודת מבטו של מי אתה כותב את זה. הדברים נכתבים כמובן מנקודת מבטו של פלאביוס, כן? שטובי העיר מביא פה את השמות שלהם ומתחננים לפני אגריפס ופלורוס שיצילו את ירושלים מהקנאים, כן? כלומר, הכל הולך פה באיזשהו כיוון. אבל ההבדלים בין זה לבין חז"ל הם לא גדולים. פעם בדקתי וקראתי עיתון מקור ראשון, אחת הקורות הסוערות בתחילתו והסופו, ועיתון הארץ בתחילתו והסופו, רשמתי את ההבדלים. כל ההבדלים בעובדות פחות מ3%, 97% שווה. מה שונה? המנגינה. המנגינה שונה לגמרי. העובדות הן אותן עובדות, אבל איך אתה מתאר את העובדות האלה? אתה יכול לתאר אותן בשתי מנגינות שונות, אחד לפה, אני לא אומר מה יותר טוב. אני רק אומר, לפלביוס, העובדות נכונות. מה ששונה מחז"ל, זה לא בעובדות, במנגינה. מה המנגינה שלהם? תובעי שמשכנעים את אגריפס ופלורוס להציל את ירושלים בידי הקדאים, או מלשינות לקיסר שילך להחריב את המקדש. זה כבר המנגינה. העובדות הן אותן עובדות. כי בשורת ניחומים היה הדבר הזה באוזני פלורוס, ובאומרו להפיע כדי שהמלחמה לא ענה את הצריכים דבר. ואגריפס חמל על היהודים וגם על הרומאים אשר עליהם הקדישו מלחמה, תודה לו שחמל גם על הרומאים, ורצה להציל לרומאים את השלום עם היהודים וליהודים את מקדשם ואת תפארתם בדעתו, כי גם לו לא תהיה מלחמה לא הועיל, ועל כן שלח לעם ירושלים לעזרה 3,000 רוכבים מארץ חורן והבשן. אתם מבינים שלא מדובר פה על יהודים, נכון? מדובר פה על גויים. לא מדברים על חורן והבשן וחבל הרגוב תחת פקודת דריאבש שר הרוכבים, דריאבש, לא שלמה זלמן, דריאבש היה שמו, כלומר אנחנו לא מדברים פה על יהודים, כן? את הרגולת דריאבש שר הרוכבים הוא פיליפוס בן יקים שר הצבא, הוא שולח את כולם כמובן מתוך מגמה טובה להציל את השלום ולהציל את ירושלים בידי הקלעים הרעים. להציל את השלום, שלחים 3,000 רוכבים. ובוא הצבא הזה לירושלים החליפו טובי העיר כוח ויחד עמם הכהנים הגדולים וכל אוהבי השלום אשר בקרב העם, וחבשו את העיר העליונה. אולם העיר העליונה זה מה שהיום הרוב היהודי, אין, הרוב היהודי, הארמני, זאת העיר העליונה, העיר התחתונה, זה יותר מה שאנחנו קוראים הרוב היהודי המתחדש, או יש כאלה שעדיין קוראים לזה הרוב המוסלמי, ואזור הר הבית, זה העיר התחתונה. חבשו את העיר העליונה, אולם העיר התחתונה והר הבית התחזקו המורדים. מבלי ערך, נלחמו אלה ואלה, באבנים, מיני כלב, וכל העת, אף וחיצים, משתי רוחות, לפעמים יצאו גדודים קטנים להילחם פנים אל פנים, והמורדים הפליאו לעשות באומץ רוחם, אולם אנשי חיל המלך עלו עליהם בדעת הקרב, וחקרו כוח לכבוש את הר הבית, וגרש מנו מחללי ההיכל. זה הסיפור של בר קמצא, מהתחלה ועד הסוף. ואנחנו רואים, הסיפור הזה נקבע על ידי היסטוריון, שמכובד כמובן על אנשי המדע, והם מקבלים אותו, זה אותו סיפור. רק מה? המנגינה השונה עלולה להביא למחשבה שבכלל פה מדובר על איזה אגדה הזויה ופה מדובר על סיפור היסטורי, אבל זה לא, זה בעצם אותו דבר. וכולי, פה אני מדלג מסעיף ה' לסעיף י', והיום השמיני היה חג קורבן העצים. אנחנו מכירים את זה שבונה כל העם להביא עצים למזבח, יש לנו במשניות במסכת תענית, לבר יחסר טרף לאש התמיד ולא תכבה כל הימים, והמורדים לא נתנו לאנשי ריבם לקחת חלק בעבודת האלוהים. יחד עם בני העם החלשים נמשכו אל הר הבית רבים מן השיכרים, בשם הזה נקראו השודדים, הנושאים חרבות קצרות מתחת בגדיהם, ואותם סיפחו המורדים עליהם והחליפו כוח להסתער על שונאיהם. נגיד מילה אחת על השיכרים, נסביר אולי קצת רקע. עד היום לא יודע, אפילו בתוכנו, עד כמה, איך אנשים מתייחסים אל הקנאים? דרך כלל, אצלנו אוהבים את רבן יוחנן בן זכאי, ככה, וכל שנה יש איזשהו כינוס שנתי לכבודו על ידי כל האינטליגנטים וכל האנשים החשובים והריאליים. תמיד יש איזשהו כינוס שנתי לכבודו של רבן יוחנן בן זכאי, וראיית הנולד שלו, ואהבת השלום שלו, והעובדה שהוא רואה כל דבר. צריכים לזכור שיש רבי עקיבא, שאמר על רבן יוחנן בן זכאי, משיב חכמים אחור ודעתם יסכן. צריך גם לדעת את זה. רבים מאוד מהחכמים היו יחד עם המורדים. כשאנחנו לוקחים את ההיסטוריה מפלביוס, צריך לדעת, זאת היסטוריה מוכתבת. היא מוכתבת משתי סיבות. קודם כל בגלל שכאמור, המקצוע שלו היה להיות סופר דברי הימים של טיטוס, והוא כתב את הדברים בצורה שתחמיא לטיטוס. והדבר השני, שהוא גם אמן רצה איכשהו להצדיק את מה שהוא עשה, מה שהוא עשה זאת חרפה, הוא היה צריך להצדיק את זה איכשהו. אז ממנה הוא נמצא בצד מסוים של התמונה. אצלנו, מתוך המקורות שלנו, אנחנו בדרך כלל נוטים לחלק את הקנאים בירושלים, היו שלוש קבוצות, אבל לטובת העניין לחלק אותם לשתי קבוצות. אני אתעלם אלעזר בן יאיר, בגלל זה, קבוצה יותר טובה לזה, אבל היו כאן שני מפקדים. האחד, יוחנן מגוש חלף, והשני, שמעון בר גיורא. יוחנן מגוש חלב, הוא היה מפקד מה שאנחנו קוראים הקנאים. האנשים האלה, כאמור, חלק מהחכמים הלכו יחד איתם, כנראה כל בית שמי היו יחד איתם, בדילל הלכו יותר ככה עם רבן יוחנן בן זכאי. כלומר, המחלוקות היו לא רק הלכתיות, אלא גם בדרך הטבע, היו גם לגבי השקפת עולם, אבל היו עוד חכמים רבים שהלכו איתם. אנחנו יודעים שרבן שמעון בן גמליאל היה מאלה שהוצאו להורג, והם הקנאים שהייתי אומר בדרך כלל הלכו בדרכם של החכמים. בדרך כלל היו להם גם עמדות משלהם, לא תמיד הלכו ביחד. האנשם של שמעון בר גיורא, שאגב רובם לא היו יהודים, גם הוא עצמו, הוא היה גר. כלומר, צריכים לזכור, כשאנחנו מדברים שם על גר, שהאדומים שבמשך הזמן הגיעו עד חברון ואפילו עד בית לחם, משפחתו של הורדוס, האדמות שלה היו בהרודיון, זה אתם ודאי יודעים, כלומר אנחנו נמצאים כבר בפעתי בית לחם. יוחנן הורקנוס הראשון, בנו של שמעון החשמונאי, כפה על כל האדומים גיור שקופים אותו, שלא נתפלא שאחר כך חסר להורים שם קשים גירים לישראל כספחת. זה נורא, כשאתה כופה על עם לשלם גיור, אז איזה פרצוף יש לזה ואיך זה נראה. אבל הם התגיירו, והם במרד היו הפראיים ביותר, ובראשם עמד שמעון בר גיורא, ששמו מעיד עליו שהוא בעצם בא מהם. הם היו פראי אדם, הם היו הסיכרים, הם אלה ששרפו את האוצרות בירושלים, והם אלה שגרמו לכל ההרג ולכל הטבח ולכל מה שהיה כאן. אני אישית בכלל לא חושב שרבן יוחנן בן זכאי היה איזשהו פוליטיקאי גדול שעם איזו ראייה נרחבת פוליטית, לא נראה לי שהוא היה כזה בכלל. אני נוטה לומר, ויש לדבר הזה דעות רבות, שהוא עזב את ירושלים, אז כשהוא ראה שאין סיכוי בגלל מה שקורה בפנים. המתונים ואוהבי השלום או טובי העיר הזמינו אליהם את כל חילות הרוכבים של אגריפס. הסיכריים של בר גיורא הזמינו את כל האדומים. האדומים הגיעו לירושלים וערכו טבח באלה שנגדם, והוא ראה שירושלים לא הולכת לשום מקום. הוא אומר, זה מצב שכדאי להציב את יבנה, אבל התפיסה שלו הייתה יותר גישה רוחנית מאשר גישה פוליטית, כן? זה לא היה ריאל פוליטיקה. הוא ראה שירושלים לא הולך לשום מקום, שלא לא מסוגלים להגיע, כל אחד מזמין את החברים שלו שיהרגו את השני. אבל מכל מקום, כאן לעניין שלנו, בואו נראה כאן את המשך סעיף י' בשם הזה נקרא שודדים הנושאים חרבות צרות. הם באמת היו קיצוניים מאוד וחכמים מאוד, יצאו נגדם, נגד השיקריים, אבל אלה אנשי שמעון בר גיורא. יוחנן מגוש חלב היה כאמור הרבה יותר טוב, יותר מפוקח, יותר הלך יחד עם החכמים. ושאנחנו שומעים על כל מיני, אז לדעת פשוט על מה מדובר. כשבאה פה העלייה השנייה, אז משום מה ימצאו דווקא את השם בר גיורא, כן, והיה אחד מארגוני השמירה, ארגון יחסית מיליטנטי, בואו נגיד נקרא בר גיורא, והם מאוד אהבו את הדבר הזה. אחר כך כמובן אנשי העלייה השנייה, או השמאל, הייתי אומר השמאל היותר רדיקלי, הלכו בכיוונים אחרים. אבל אצל חכמים בר גיורא לא היה מציאה גדולה. יוחנן מגוש חלב הרבה יותר, סתם להכיר את זה. הוא גם מדבר על השיקרים, זה היו כאמור אנשיו, ואותם סיפקו המורדים עליהם והחליפו כוח להסתער על שונאיהם. ואנשי צבא המלך עפו לפניהם כי נפלו ממספרם ובעוז רוחם נחלצו ונלחצו לעזוב את העיר העליונה, והמורדים הבקיעו אותה ושרפו באש את בית חנניה הכהן הגדול ואת ארמונות אגריפס וברניקי אשתו, ואחרי כן יצאו לשלח באש גם את בית גנזי הכתבים, כי ביקשו להשחית את שטרי החובות לכל הלווים ולהשבית את גביית הכספים. אמרו למשוך לכם את ליבות האנשים הרבים השקועים בחובות, כולנו מבינים מה שקרה שם, לקרוא חופש לעניים, למה נתקוממו על העשירים, הלכו גם באיזה מין מסר חברתי כזה. פקידי אוצר הכתבים נמנתו על נפשם, והמורדים הציטו אותו באש, ואחרי שרופם את המקום הזה, הוא עורק העיר יצאו להילחם באויביהם, רבים מטובי העם ומהכהנים הגדולים ירדו אל המנהרות והסתתרו שם, ורבים ברחו יחד עם צבא המלך. בקיצור, כאן המורדים מצליחים, עד שטיטוס נכנס והושיע את ירושלים מידי כל האנשים הרעים, כידוע וכמפורסם. כן? אם אנחנו ממשיכים, גמרנו את המקורות, בסדר. אז גמרנו את המקורות, גם גמרנו את הזמן, אבל בואו נמשיך קצת את הסיפור שלנו. טוב, אני חושב שכבר נדלג על המקורות האלה, ואני רוצה קודם כל לסכם כמה מהנקודות שהשכנו. קודם כל, חכמים הבינו גם במהלכים היסטוריים ולא סיפרו רק אגדות. פשוט רואו את הדברים מכיוון אחר מאשר פלביוס, ואז סיפור אחד יכול לקבל כאלה שינויים שאתה מכשיר איזשהו פרט על דוקים שבעין או על ניבים שבשפתיים, פתאום סיפור יכול לקבל משמעות אחרת, אבל כשאתה קורא זה יותר טוב, מתברר לך שזה אותו סיפור. דבר שני, הראייה הזאת של סתם שנאה בין שני אנשים, שאחד לא אהב את השני ולכן גירש אותו מהמשתה, ושחכמים לא מיכו על זה, ברוב בטלנותם, לא חייב להיות נכון. בהחלט יכול להיות שמה שקרה שם היה קשור לכל המתח ששרר בירושלים, בין קבוצות יותר ימניות לקבוצות יותר שמאליות, בלשות וכדומה, וכל מה שאומר הנביא ירמיהו, איש מרעהו ישמרו ועל כל אח אל תפתחו, כי כל אח עקב יעקב וכל רע רחיל יהלוך. וגם שם אצל יהויקים, כמובן בתקופת הבית הראשון, מדובר על תופעה כזאת של בלשות, של מלשינות, של אחד מחפש את השני, ואפילו אח שלך יכול לעקוב אחריך. אומר במצב דומה קצת יותר מוקדם מיכה הנביא, מי שוכבת בחיקך שמור פתחי פיך. אין, מדבר על בן ינבל אב, בת קמה באימה, קלה בחמותה. כלומר, תקופת מנשה, תקופה שאתה יכול לזכור אנשים בתוך המשפחה שילשינו על בני משפחתם, ובלחץ כזה, בלחץ אחר, ונעשים דברים כאלה, בעיות בהחלט, בהחלט שאינם פשוטות לשום כיוון, ושסביב זה הייתה הוצאת בר קמצא מהמשתה. בר קמצא הלך, שוב, מסתבר מאוד לפלורוס, ולא לקיסר, ועשה את מה שעשה. ושוב, גם המעשה בזכריה בן אבקולס, שמתפרש כהססנות הלכתית, ויאמרו ככה ויאמרו ככה, אז אל תעשה שום דבר, ובסופו של דבר חרב האחד, ואנחנו יודעים מה עלול לקרות אצל אנשים כאלה. בהחלט יכול להיות שזכריה בן אבקולס הרים דגל, לא היה זו הססן, הרים דגל ואמר, רבותיי, אני לא אחרוג מההלכה, אבל הוא לא אמר זה כאמירה הלכתית אלא כאמירה פוליטית. אני לא אחרוג מההלכה, אני הולך בדיוק על פי ההלכה, לא מחמיר, לא מקל, הקיסר רוצה לבוא שיבוא. אנחנו רואים פה שהיו אנשים נגדו, וידעו גם לגרש את הרומאים ואת כל אנשיהם מירושלים. בכלל, האמת היא שהייתי צריך להביא את הספר של פלביוס, וברגע האחרון שכחתי אותו. הייתי מקריא שם איפשהו, אנחנו יוצאים מתוך הנחה שברור שהמרד היה מרד אבוד, זה לא נכון. יש תיאורים בתחילת ספר וב של תולדות מלחמת היהודים והרומאים, שמתאר את הייאוש שתפס את הרומאים שצרו על העיר, שכבר לא היו חומרי בנייה כדי לבנות את המגדלים, וכדי לבנות את הדייק לא היו חומרי בנייה. מהחשש שהם הולכים להתקפל, להרים ידיים ולהיכנע. היו רואים שערקו לתוך החומות, מרוב שהתיישו. יהודים נלחמו שם בגבורה גדולה מאוד, ולהיכנס בירושלים ולהרקיע את חומותיה, זה היה מבצע קשה שבקשים. לא נשארו עצים בכל הסביבה כדי לבנות, ואם היהודים היו שורפים את המכונה האחרונה שהם הקימו, לא היה להם עם מה להמשיך. המכונה האחרונה הם הצליחו. ויש שם תיאורים איך שטיטוס מנסה לשכנע את החיילים שלו ועוזר בהם אומץ להילחם את המלחמה האחרונה כדי שלא ליפול בביזיון לפני היהודים אחרי שכבשו כל כך הרבה ארצות. זה לא היה מובן מאליו, העובדה שהרומאים כבשו את ירושלים. עד הרגע האחרון, עם כל המלחמות הפנימיות, יכלו לנצח את הרומאים. זה לא קרה. ואם דווקא המכונה האחרונה אחרי שהצליחה להם, כנראה שגם הקדוש ברוך הוא היה מעורב פה בצורה זו, בצורה אחרת. אבל להגיד שמבחינה ריאלית צדק יוספוס פלביוס שאמר שכל העסק הזה בולשיט מהתחלה ועד הסוף, זה ממש ממש לא נכון. והתיאורים האלה מופיעים אצלו איך שהרומאים עמדו לפני ייאוש גמור וירושלים יכלה לנצח. ואני מעריך שאם היה קצת יותר שלום בתוך ירושלים ולא היו, לא היה כל כך הרג גם של אלה את אלה וגם את אלה, אלה את אלה, יכלו לנצח את הרומאים. יכול היה להיות שם ניצחון גדול בו, כמו שהיה לחזקיהו מול סנחריב בשערי ירושלים. זה לא היה לא ריאלי, או בואו נגיד זה לפחות לא היה ריאלי פחות מההחלטה של בן גוריון במלחמת העצמאות להילחם על ירושלים, שהכל היה ברור נגדה. ויגאל יתין אמר, מה, תעזוב את זה, אנחנו צריכים את הצבא במקומות אחרים. קולונל מרקוס היה מהחשובים, נהרג אחר כך בטעות שם ליד קריאת ענבים, אבל שהיה אחד, זה התנגד לבן גוריון כשבן גוריון החליט להשקיע עוד בירושלים. וכל פעם הוא בס מחדש בינון א', בינון ב', מבצעים אחרים שהיו סביב ירושלים, הכל נפל. ובן גוריון התעקש, זה לא היה פחות ריאלי להציל את ירושלים בתקופה שאנחנו מדברים עליה כאן. אצל בן גוריון זה הלך, לפחות לגבי חצי ירושלים. כאן זה לא הלך. מה אנחנו יכולים להסיק מזה? אני קורא את ההיסטוריה ואני אומר, בסופו של דבר המסקנה מזה, הקדוש ברוך הוא היה מעורב פה, והיו פה החלטות שלא תמיד אנחנו יכולים לנתק אותה מבחינה היסטורית עד הסוף. גם לרומאים היה כוח, זה שהצליחו בעבונותינו קרה מה שקרה, והדברים באמת הגיעו עד חורבן. פה רק רציתי לתת איזושהי תמונה שכשאנחנו בודקים את הדברים בהיבטים היסטוריים במקומות אחרים, לפעמים נותן לנו נקודה למחשבה אחרת. עד כאן. שהקדוש ברוך הוא יראינו במלחמות ציון.